כאן עוד להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
צהריים טובים יובל, תודה שהצטרפת אלינו למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות.
שלום מאיה, שנה טובה.
חוץ ממך, שנה טובה, איתנו באולפן אירה וקסלר ורועי קנטן. אנחנו נדבר היום עם הסופר איתמר אורלב, זוכה פרס ספיר לספרי ביקורים לשנת 2015, על הספר שלו בנדיט, שזכה בפרס אז, ותורגם עכשיו לצרפתית, הוא מאוד מאוד מצליח בצרפת.
כן.
נדבר איתו על הדבר הזה, ועל ההשתתפות שלו באירוע ספרותי גדול, מכתבים מישראל, שהתקיים ברחבי צרפת באוקטובר. אנחנו נדבר גם עם תמי צ'פניק, עורכת ספרי עיון וספרות ערבית מתורגמת, על המקרה המוזר של האנתולוגיה של ספרות ערבית נשית, שהתפרסמה בהוצאת רסלינג, מבלי שהושגו זכויות יוצרים מהסופרות. אנחנו דיברנו בשבוע שעבר עם ז'נן פסול על הסוגיה הזאת, אם אתה זוכר, במקרה.
זוכר.
של תרגום מערבית לעברית. אנחנו תמיד מקדימים את הזמן. הקדמנו את זמננו, כי ז'נן פרסמה טקסט שאנחנו דיברנו איתה עליו. אז הנה, יש לנו דוגמה טובה לעניין הזה.
זה דווקא טקסט אופטימי במובן מסוים, למרות שהשיחה עם ז'נן הייתה פסימית בסופו של
דבר. לא, השיחה לא הייתה פסימית.
לא הייתה פסימית? אני אדם פסימי כנראה.
אוקיי. אנחנו נדבר על עוד כל מיני דברים, ואנחנו גם נציג עוד מעט את הסוגיה הזאת של התרגום, אבל אנחנו פשוט קיבלנו עכשיו מייל שהוכרזו זוכי פרסי מפעל הפיס לאומנויות על שם לנדאו לשנת 2018, אז בתחום שאנחנו מתעניינים בו, כי אנחנו מתעניינים רק בעצמנו. הזוכה בתחום השירה אפרת מישורי, השופטים ששפטו בפרס הם שירה סתיו, יעל שנקר ויעקב ביטון, והם כתבו ככה על אם נוכל להוריד את האנדר כדי שאני אוכל להתרכז.
ניתן כבוד לאפרת מישורי.
אפרת מישורי קלט פרס לנדאו לשנת 2018. אפרת מישורי היא יוצרת המובהקת והמשוכללת בספרות העברית מתחילת שנות ה-90, חלוצת המשחקיות והחדשנות, כל מבנה וצורה מהות ומימד נחקרו ונכתבו בשירי עד תום בחוכמה וידע נרחבים, בזיקה בלשנית וארוס קדוש וחמור לצד פן ליצני ומטריס. יצירתה נטועה בחקר הספרות והשפה על כל היבטיה, מן הווקליות והמימד הפסיכופיזי ועד הפילוסופיה של הלשון בתחומי המשמעות וההוראה.
כן.
הם כתבו יפה את הנימוקים. אני רק רוצה להגיד, כי בכל זאת אנחנו מתעניינים רק בעצמנו, אבל בוא רגע,
לא, בואי נספר
נצא מעצמנו.
כן, כן, כן.
בתחום האמנות החזותית זכה גיא בנר, בתחום הקולנוע אורי ברבש, ובתחום המוזיקה, דבר שגרם לי כמובן לשמחה ולחיוך, כן. רמי פורטיס.
רמי פורטיס.
רמי פורטיס שלנו.
טוב, ארבעה שמות די
אלה הזוכים.
מובילים בתחומם נקרא לזה.
נכון מאוד. אז ברכות לכל הזוכים, ובואו נתקדם.
יאללה, בואי נעבור לעניין הזה של האנתולוגיה.
בבקשה.
של ספרות נשית מרחבי העולם הערבי שהתפרסמה לפני כמה חודשים כבר, לפדעתי, ברסלינג, בהוצאת רסלינג. מדובר בספר שנקרא חוריה, שזה חופש בערבית.
כן, חירות.
חירות, סליחה. זה לא אותו דבר, חופש וחירות, לא צריך להתבלבל. סיפורים ורשימות של יוצרות בעקבות האביב הערבי. תרגם וערך ואסף את הדבר הזה דוקטור אלון פרגמן, שהוא מרכז לימודי השפה הערבית במחלקה ללימודי המזרח התיכון, ומתאם אקדמי של לימודי תעודה לתרגום ערבית באוניברסיטת בן גוריון. אדם שמתעסק
חוקר בשפה, את לימוד השפה הערבית.
כן, או, חוקר את ההוראה של השפה הערבית בקרב דור ועבית, כשפת אם מהיבטים בלשנים ופדגוגים. בקיצור, אישיות בעולם הפדגוגיה הערבית.
הוא גם תרגם את הספר הילדים שיצא,
נכון,
נכון? שדיברנו עליו.
הילדים צוחקים.
הילדים צוחקים, שזה נכון, היה ספר נפלא.
במכתוב.
יפה. אז בעמוד הספר, באתר הוצאת רסלינג, כתוב כך: האנתולוגיה מכילה את המקבץ הרחב ביותר שתורגם ב-20 השנה האחרונות לעברית, פרייתן של עשרות כותבות מרחבי העולם הערבי. ביצירות האלה משתקף מעמדן המורכב של אנשים בעולם הערבי ומאבקן, באמצעות הכתיבה לחירות, חוריה, במובני הרחבים. בכתיבתן ההיברידית, המגוונת והמאתגרת את הקאנון הספרותי במובנים שונים, יש כדי להעיד על התהליכים העמוקים, הסמויים מן העין, המתקיימים לנוכח האביב הערבי, כמו גם על שינויים פואטיים המתחוללים בתחומי הספרות. הסיפורים והרשימות המתורגמים באנתולוגיה זו נבחרו מתוך מאות רבות של כתבים שפורסמו בעשור האחרון בערבית, בבמות מגוונות, חלקן מוכרות וחלקן חדשניות ובלתי ממוסדות.
עד כאן נשמע פנטסטי, כן? במיוחד לנוכח העובדה שאין מספיק ספרות ערבית המתורגמת לעברית, על אחת כמה וכמה ספרות נשית ערבית. בכלל, נשמע עניין מבורך. אני מודה, לא קראתי את האנתולוגיה, אבל נשמע משהו שעניין אותי לקרוא. לא שמעתי על זה עד הסיפור הנוכחי.
שזה אמרה לך כמה, שזה גם יחסי ציבור טובים אולי.
נכון. זהו. מה הם יחסי הציבור הטובים האלה? הפוסט בפייסבוק של חולוד חמיס, שהיא סופרת ואקטיביסטית פמיניסטית, לפי מה שהבנתי, הייתה אמורה להיות אחת הדוברות באירוע שהיה מתוכנן לכבוד האסופה, והיא התפעלה מהיכולת של ההוצאה לקבץ 45 סופרות מרחבי העולם הערבי, ואמרה, איך הם עשו את זה וזה, והיא פנתה אליהן, ואז היא גילתה שהם לא עשו את זה, לפחות שליש מהן שהיא מתארת את זה. היא כתבה על זה פוסט בפייסבוק.
היא כתבה לפני שבוע שהסופרות המשתתפות בקובץ הן רובן סופרות שהוציאו כמה וכמה רומנים, קיבלו פרסים ספרותיים בינלאומיים, הן בעלות הכרה ושם בינלאומי, וכי התרגום והכללתן בקובץ נעשה ללא ידיעתן וללא קבלת אישור וזכויות יוצרים או זכויות תרגום מרוב הסופרות. היא הוסיפה, בינתיים התחלתי ליצור קשר עם הסופרות עצמן, הצלחתי ליצור קשר תוך 48 שעות עם יותר משליש מהן, כולן ענו לי שאף אחד לא יצר איתן קשר לגבי תרגום והוצאת הסיפור לאור בעברית. היא מוסיפה שם את שמות הכותבות שהיא דיברה איתם.
עכשיו זה גרר דיון מאוד מאוד ארוך אצלה בפייסבוק, וגם אחר כך בעוד מקומות, בעוד מקומות בפייסבוק ובמקומות אחרים. שם דרך אגב אצלה כתבו או כותבים הלל כהן ואלמוג בהר, שקרה להם ההפך, שתרגמו את ספריהם לערבית בלי האישור שלהם. לא שזה משנה משהו, כן? פשוט יש פה איזה משהו דו-כיווני. ובפוסט נוסף של חולות חמיסי גם מסתייגת מהתרגום עצמו, שזה גם כן עניין מאוד מעניין, ויש לה דוגמה. היא כותבת ככה, כאשר עושים השוואה בין הטקסט המקורי בערבית לבין הטקסט המתורגם, זה אחד מהסיפורים שנכללים באנתולוגיה, ניתן לראות דוגמה בביטוי הפואטי והיפהפה כך, היא מתרגמת את זה לעברית בעצמה, אישה המשוטטת על מדרכות התשוקה. והיא מספרת שבתרגום של אלון פרגמן, הביטוי הפואטי הזה מתורגם ומצומצם למילה אחת, זונה.
טוב, זה אנחנו לא יודעים לשפוט, נכון? אז אוקיי, באתר המקום הכי חם בגיהנום כתבו על כך, ושם סיפרה חמיס שיצרו איתי קשר. סופרות ערביות ממצרים, ירדן, לוב, עיראק וקווייט, אלג'יר, תימן, לבנון וארצות הברית, כולן מתכוונות לפתוח בהליכים משפטיים נגד הוצאת הספרים רסלינג. הם גם דיברו עם הסופרת המצריה אנטיסר עבד אל מונם, שאמרה שהסיפור ככה, הסיפורים שלי תורגמו לצרפתית, לרוסית, לפולנית, לספרדית, מעולם לא נתתי את הסכמתי להוצאת רסלינג וללון פרגמן לתרגם ולפרסם אף אחד מהסיפורים שלי, או חלק כלשהו מהיצירה שלי. לקחת ממני סיפור זה כמו לגזול ממני את אדמתי ואת ארצי.
כן, קצת פאטוס אולי מוגזם. תגובת ההוצאה לא מפורסמת בכתבה הזאת, וגם בעמוד הפייסבוק נגיד של רסלינג, אין התייחסות בכלל לפרשה הזאת. האירוע הזה שבו חולות חמיס הייתה אמורה לדבר, נעלה מפייסבוק ככל שאני הצלחתי לראות. אנחנו פנינו כמובן להוצאה, ועורך ההוצאה עידן צבעון יסכים להגיד רק כך, כרגע העניין נמצא אצלנו בבירור, נשמח להגיב בהמשך.
אוקיי, אפשר כבר להגיד שזה מין תופעה, כן. ישראלית, לא מזמן הייתה תערוכת אומנות, תחת השם אומנות ערבית גנובה, שבה ממש המארגנים הצהירו שהם נקטו בפעולה הזאת של הגניבה, כי הם לא השיגו אישורים, כן. להציג את העבודות. זה גם מה שעושים.
זה לא ברור לי איך עושים דבר כזה מבחינה אתית, כן? למרות שנגיד שבדיונים שמתפתחים מאז ברשת, יש מתחילים לעלות כל מיני קולות לגבי הדבר הזה, זאת אומרת, אומרים כל מיני דברים כמו... שזה שימוש הוגן, או שהוצאת רסלינג ממילא זה מסחרית, לא דבר מאוד מאוד, שהיה מאוד מאוד מצליח מבחינה מסחרית, אז הם לא מרוויחים מזה הרבה כסף, ולכן זה הגיוני לעשות דבר כזה, ובכלל שמדובר במדינות אויב, אז אי אפשר לתת לקחת נוספות
כמה דברים כאלה. העניין פה הוא, אתם מדברים על במישור המשפטי, כן. אבל הנושא פה הוא לא משפטי, הוא גם משפטי, אבל העניין כאן הוא עניין פוליטי, קודם כל בגלל התפיסה של העברית, השפה של הכובש. לא סתם הסופרת שציטטנו קודם דיברה על זה שלקחת ממנה סיפור, זה כמו לגזול ממנה את אדמתה ואת ארצה. אתה יודע, סיפור זה כמו ארץ ואדמה, זה הזכיר לי סופרים שאומרים שלכתוב ספר זה כמו ללדת. בוא נגיד לך משהו, זה יכול להיות פתרון לא רע לסכסוך, מה שנקרא הסכסוך. בוא ניתן להם טקסטים עבריים בחינם ונפתור את הבעיה. אתה מבין, אם היא מקבילה אדמה לטקסטים, אז יכול ממש לפתור את הסכסוך. קחו ביאליק, קחו שלום עליכם, קחו המסוז, קחו
את הביטוי. ותנו לנו את הגדה הערבית.
בדיוק, ותנו לנו את השטח, נעשה איזה מין חילופים מן הסוג הזה. אני חושבת שיש פה הרבה פנים לדבר הזה. בשיחה שלנו עם ז'נן סול בשבוע שעבר, היא דיברה על זה שיש לפעמים גם כאלה שמסכימים בשתיקה, כי הם מפחדים, כי הם לא רוצים להתעסק בדבר הזה, הם לא ימכרו זכויות יוצרים, הם מודעים, אבל הם לא יסכימו. אין לנו איך לדעת שזה לא מה שקרה כאן.
נכון.
יכול להיות שאלון פרגמן שותק, כי זה מה שקרה כאן, אבל הוא לא יסגיר אותם. אתה יודע, הם אמרו לו, מה שנקרא, לא ראיתי את זה. אנחנו לא יכולים לדעת. אני לא חושבת שצריך לקפוץ עם הצדקנות, לפני שיודעים בדיוק מה קרה. וחוץ מזה, אני חייבת להגיד לך משהו.
כן.
מאוד כנראה לא תקין פוליטית. זה שיש אנדרגראונד מהסוג הזה, שבו גונבים ספרות,
כן.
גונבים טקסטים של אלמוג בהר והלל כהן, ומתרגמים אותם לערבית.
כן.
ולהפך, גונבים, זה קצת מדליק בעיניי, זה קצת מוצא חן בעיניי.
זה נותן לך תחושה שיש מקום לאופטימיות, כן? עדיין כל כך חשוב לאנשים לקרוא את אלמוג בהר,
ואנחנו ניקח את אלמוג בהר,
ואנחנו לא נשאל אותו בכלל.
ואני מבטיחה לך כמעט בוודאות שאלמוג בהר לא התבאס.
לא, אלמוג בהר כתב את זה מפורשות בפייסבוק. גנבו לי ושמחתי.
ברור, זה הכי משמח. גונבים בהם את הספרות שלך, זה יופי של דבר.
אבל ציינת שזה עניין פוליטי, אז אחד הטענות שעולות, דרך אגב, זה שזה קל להיות אלמוג בהר, שהוא
הכובש, הוא הכובש.
אוי, תקשיב. רגע,
סליחה, אבל לא דיברו כאן, אגב, הסופרות פה, חלק ממה שמוזכר, אני לא שמתי לב שהם דוברים, הסופרות פלסטיניות. יש שם מצרים, ויש שם, מה
זה בדיוק אחד הדברים שראיתי כתוב אצל יונתן אמיר, שהוא מבקר אומנות, הוא התייחס לסוגיה הזאת, בין השאר בגלל שהוא התייחס בעבר לסוגיית האומנות הערבית הגנובה, התערוכה שהזכרת, והוא אמר, בדיוק את זה, הן לא פלסטיניות, חלקן מצריות, חלקן לוביות, חלקן ממדינות שאין להן שום סכסוך לכאורה אמיתי.
הסכסוך הוא של כל האומה הערבית עם אלמוג בהר, מה לעשות? אוקיי, אנחנו עדיין עוסקים בהוצאת האנתולוגיה חוריה של כתיבה נשית ערבית שיצאה בהוצאת רסלינג, שיש טענה עכשיו שנעשתה ללא הסכמת הכותבות המשתתפות, זכויות וזה. אנחנו נדבר על כך עם תמי צ'פניק, עורכת ספרות ערבית מתורגמת, שערכה בין השאר את המהדורה העברית של ספרי אלה אל אסואני, ונמצאת איתנו באולפן. שלום לך, תמי.
שלום, מאיה, שלום, יובל.
אז תעשי לנו, איך זה עובד אצלנו פה, בישראל שלנו, בארץ הנהדרת הזאת שלנו, עם ספרים שיוצאים בעולם הערבי?
אז אני באמת רוצה לומר דבר נורא עקרוני סביב הסיפור הזה, שהוא בסופו של דבר אמנם עוסק בזכויות יוצרים, אבל הוא בעצם סיפור של התנגשות בין פוליטיקה לספרות. והוא מתרחש באופן פרדוקסלי דווקא בתקופה של פריחה בהענקת זכויות. כלומר, דווקא בזמן שבו סופרים במדינות ערביות שונות מוכנים יותר מאי פעם לתת זכויות תרגום למולים בישראל. מה שאני יכולה למנות רק כמה מהשנים האחרונות, עלה אל אסואני, בית יעקוביאן ומועדון המכוניות של מצרים.
שזה ספרים שאת הוצאת, אבל
לא רק. לא רק, אלי הסחורי שראה אור במכתוב. ספרים שיוצאו ספרים שיצאו בצורה חוקית ורשמית.
שגם הסופרים מודים בזה. זאת אומרת, אחד הטענות הייתה שחלק מהסופרים עושים את זה בהסכמה בשתיקה, זה לא המקרה.
אז יש כל מיני צורות. הרעיון והעיקרון הוא שמכבדים, בישראל מכבדים זכויות יוצרים של סופרים. סופרים כדרך המלך, כלומר בשנים האחרונות, בעבר זה היה שונה, אבל בניגוד לדעה הרווחת, זכויות התרגום כן נרכשות או נמסרות כחוק, נחתמים חוזים מסודרים, משולמים תמלוגים, זה לא שוק פרוץ, בפירוש לא שוק פרוץ, וכאן אני מדברת על כל מיני הוצאות, לא רק על הוצאת כנרת שבה בשנים האחרונות הוצאנו שישה ספרים מתורגמים מערבית, חמישה שאני ערכתי ואני מכירה את מאחורי הקלעים שלהם, אז אני יודעת מה קרה שם, אבל גם כפי שציינתי, אליה סחורי במכתוב, יוסף זידן ואסואני, שני סופרים מצרים בכירים מאוד, תא חמד השביב עם ספרו מלאכים חסרי בית, סופר עיראקי, פרנקנשטיין בבגדד של אחמד צעדאוי, כולם יצאו כחוק, כולם יצאו בצורה רשמית. אפילו אני יכולה לומר שבאיזשהו אופן הספרות היום מקדימה את היחסים המדיניים. כי אם אנחנו לוקחים את מצרים, שהיחסים בינינו למצרים במישור התרבותי, אי אפשר להגדיר אותם אחרת חוץ מאשר שלום קר, כלומר יש שלום חם מאוד עד לוהט במישור הביטחוני והצבאי, אבל במישור התרבותי יש שלום מוכר בהחלט, אז בכל זאת סופרים מצרים בכירים ראו אור בישראל, וגם מדינות שאין איתן שלום.
כן, כלומר, עיראק,
גם עיראק, למשל, שהיא מדינה שמוגדרת עדיין כמדינת אויב, אבל דווקא במישור הספרותי יש חמימות יחסית ביחסים איתה.
אבל אחת הטענות שעולות זה שבכלל מול מדינות אויב אי אפשר לחתום חוזים, והחוזים האלה לא תקפים, ואין דרך להעביר לשם כסף, וכל מיני טענות כאלה שההבנה המשפטית שלי בהן היא לקויה, אבל אני מניח שכאילו כשאשר אתה רוצה לתרגם ספר עיראקי, אתה נדרש לדבר הזה, איך אנחנו מעבירים תמלוגים למישהו שיושב בעיראק?
אז אני גם לא משפטנית, ולכן אני לא רוצה להתייחס לצד המשפטי, זה באמת עניין לחלוטין משפטי, אבל מאחר שבאמת העניין כאן הוא עניין פוליטי, כלומר, מרגע שסופר בסופו של דבר רוצה להיקרא על ידי קהלים בכל מיני מדינות, כולל קוראי עברית, ומרגע שהוצאה ישראלית מעוניינת להוציא לאור, וגם כאן אני חייבת לומר שבניגוד לתפיסה הרווחת בשנים האחרונות, יש שינוי בשוק של ספרים מתורגמים מערבית, גם מהצד של הקוראים הישראלים. כלומר, רק בשנים האחרונות, נגיד 2013 והלאה, ראו פחות או יותר 25 ספרים מתורגמים מערבית, רק בשנה האחרונה 8 ספרים מתורגמים, 4 מתוכם הופיעו ברשימות רבי המכר רק השנה.
אז זה מעניין אותנו, אנחנו רוצים לקרוא את זה.
יפה.
הקהל.
אז מדובר okay. בספרים, אחד מהם למשל הוא ספר הילדים, הילדים צוחקים, שתרגם דוקטור אלון פרגמן, שדיברנו עליו קודם, שראה אור במכתוב, שכתב זכריה תאמר, סופר סורי, מועדון המכוניות של מצרים שהופיע ברשימת רבי המכר, ילדי הגטו של אליאס חורי, להתראות אקו של הלך לחל, כל אלה ספרים שהציבור הישראלי
מעוניין.
בסופו של דבר היה מעוניין לקרוא. כלומר, יש כאן איזשהו שינוי, לכן
אבל אני רוצה להבין משהו. יכול להיות שיש פה סיטואציה, במקרה הזה, שבה הסופרות האלה ידעו שהם מתרגמים את הספרים. הם לא יודעו בזה בחיים. הם לא, עכשיו, כשהיא פנתה אליהם, הם גם לא יכולות להודות בזה, כי יש גם מחיר. נכון? אז האנשים האלה שעשו את זה בצורה חוקית, כמו אליאס חורי והאנשים האלה שהזכרת, שילמו איזה מחיר כנראה לדבר הזה, או לפחות בביקורת שסביבם.
אז אני חייבת...
זה הופך את אותם לאנשים שעושים איזה נורמליזציה איתנו.
אז שאלת הנורמליזציה כאן היא באמת הסיפור בסופו של דבר, כי אם אנחנו גם מתייחסים לנושא של התביעה שככה ברשתות החברתיות ביממות האחרונות ארוחות מאוד צוערו, והתחילה להתגבש איזה מחשבה על תביעה, וגם על התביעה הזאת, על הסיכויים לתביעה כזאת, אני רוצה לומר משהו, לא מבחינה משפטית כמובן, אלא מבחינה פוליטית, שהסיכויים לתביעה כזו להיות מוגשים הם לא גבוהים במיוחד, כי אם אנחנו חושבים על זה, הגשת תביעה מהסוג הזה היא דבר מסובך, ולמה היא דבר מסובך? יש כאן מחסום פוליטי, בדיוק בגלל האיסור על נורמליזציה.
איפה יתבר?
בדיוק, זאת אומרת,
גם אם אתה תובע...
איפה? איזה בית משפט?
אבל גם אם אתה תובע, אתה מנרמל. עצם התביעה היא נורמליזציה של היקרה בישות הציונית.
נשאר בהג, לכו להג ותתבעו, פשעים נגד האנושות.
אז זהו, אז ברגע מן הסתם הרעיון להגיש תביעה כזו בישראל, משום שתביעה בלוב או בבחרן, אין לה משמעות לצורך העניין הזה. אם היא מוגשת בישראל, עצם שיג ושיח עם מערכת המשפט הישראלית, זו נורמליזציה.
נכון.
ולכן יש כאן קושי, ואם אנחנו גם שופטים על פי היחס של חלק מהסופרות שהתבטאו ברשתות החברתיות סביב העניין הזה, ואני גם חייבת לציין ש... כמו שאמרת קודם, אנחנו עוד, התמונה המלאה עוד לא ממש ברורה לנו, אנחנו לא, אין לנו תגובה של רסלינג, ואנחנו עוד לא יודעים, באמת לא כל חלקי הפאזל כאן ברורים, זאת אומרת, זה נראה בפירוש לא טוב, אבל אנחנו, כל התמונה המלאה עוד לא ברורה, וגם, כפי שציינת, משהו כמו שליש מן הסופרות התנערו, אבל יש עוד שני שליש. אז אנחנו עוד, אבל בתוך כל ההסתייגויות האלה...
מה הם אמרו ברשתות, למשל?
אז למשל, אז אני יכולה לתת דוגמה, למשל, ציטוט של סופרת קווייטית, ששמעו בותיינה אל איסה, היא בכלל בשבועות האחרונים עסוקה בצנזורה החריפה על ספרים בקווייט, היא ממובילות אחר המחאה שם, okay. והציטוט שלה כאן הוא כזה, גנבת זכויות היא פשע, זה דבר שיש עליו הסכמה בכל העולם, אבל התדמה מתפוגגת לגמרי כאשר את הגנבה יזמה הוצאה ישראלית. ישראל גנבה את האדמות והבתים והחוות והעצים והמורשת הפלסטינית, ישראל גזלה אלפי נפשות וכוננה את מדינת נתה הכוזבת על חורבות הטבח. מדוע עלינו להתפלא כאשר בית הוצאה ישראלי גונב זכויות מסופרות ערביות? איני מוכנה שמול מן הישות המזוהמת והכובשת הזו יפרסם את הטקסטים שלי כמובן. בית ההוצאה הזה לא פנה אל הישירות כי הוא מאמץ את ההיגיון של הגזלן, הגיון הכובש. הם קראו לספר חוריה, הם לא מתביישים, עשו מה שהם רוצים.
חייב להודות שזה...
אבל יש גם צד שני.
קצת מוגזם הפאטוס הזה בחיי. כאילו, אני לגמרי בצד שלהם באופן עקרוני, בלי לדעת כמובן את כל ה... כמו שאמרת, אנחנו לא יודעים את כל העובדות, אבל זה נראה כאילו יש להן איזה קייס, אם לא משפטי, אז לפחות כאילו תרבותי, אבל כל הפאטוס הזה של גזלתם את אדמתי, מדובר בסיפור קצר.
יותר מזה, אני רוצה לומר שאם... אני רוצה לומר שאם...
יובל, אני חייבת להגיד משהו לטובת הסופרת הקואטית הזאת.
כן, אין לה ברירה.
יש שם... זה מטאפורות, אם לא הבנת. זה לא מדובר פה בסיפור קצר, מדובר כאן באדמה...
זה פיגורה, היא כתבה טקסט ספרותי.
אוקיי, בסדר, כן.
אז אם הטקסט הזה הוא כל כך חריף, כלומר היחס ישראל הוא כל כך חריף, אז יש להניח, או בוא נאמר שהסיכויים שסופרת כזו, שזה יחסה לישראל, תנרמל יחסים באמצעות תביעה משפטית, סיכויים הם יחסית נמוכים. עכשיו, מן הצד השני, באמת הדיונים היו מאוד מאוד סוערים, ומן הצד השני, יש תגובה מאוד מעניינת, והייתי אפילו אומרת, איזו תמיכה להוצאה אולי מכיוון בלתי צפוי של נג'לה סעיד, היא סופרת פלסטינית שגדלה בארצות הברית, והיא אומרת כך, מולים ערבים נוהגים כך כל הזמן, וגם מולים ממדינות אחרות. אבי היה סופר, והיא מתכוונת לאדוארד סעיד, זה אביה.
אוקיי.
בקטנה.
ומשפחתנו מטפלת בסיטואציות כאלה כבר יותר מ-40 שנה. כך שלמרות שזה מרתיח ויש כאן שכבה מטרידה נוספת משום שמדובר במול ישראלי, הייתי נזהרת מלהפוך זאת לעבירה מוסרית ישראלית ייחודית. אין צורך להיחפז ולראות בכך סוגיית BDS, בייחוד משום שהאדם שעשה זאת חשב מן הסתם שהבאת קולות של נשים ערביות הוא מעשה טוב.
זה האבסורד פה, זה, נכון. זה הפרודיה, זה כמו פרודיה על כל, הסכסוך הזה.
בואו נשים את זה על השולחן, רסלינג זה הוצאה ש, שלא ידועה בעמדותיה הימניות הניציות.
לא משנה, אבל זה חלק מהפרודיה גם על השמאל הישראלי. כאילו שהוא רוצה להכריח את הזקנה הזאת לחצות את הכביש, והזקנה לא רוצה לחצות עכשיו, היא לא רוצה.
לא, יש לה עסק בצד הזה.
הם לא מעוניינים.
תגידי, כעורכת של ספרות ערבית מתורגמת, את חוששת נגיד שפרשה כזאת עלולה לפגוע בהוצאה לאור של ספרים עתידיים? זה משהו שעלול לעשות איזה bad press כזה לאיך שאנחנו מתנהלים, או לגרום לאנשים יותר להיזהר, או להגיד לא באופן יותר מפורש?
אני דווקא די רגועה בעניין הזה, מכיוון שמדובר באמת, בהנחה שזה באמת מה שקרה, מדובר במקרה חריג, באמת ביוצא מן הכלל שמעיד על הכלל. הכלל הוא לחלוטין, כפי שציינתי קודם, אחר. כלומר, העניין הזה של לרכוש זכויות יוצרים מתנהל במידה רבה, מבחינה פרקטית, כמו רכישת זכויות של ספרות מערבית. הקשיים הם הקשיים של... כלומר, הסופרים כן ייתנו זכויות, לא ייתנו זכויות, אם אנחנו נרצה והם נרצו, תימצא הדרך לעשות זאת. כן. אבל מבחינה פרקטית, פונים לסוכנים כשספר מעניין אותנו ואנחנו רוצים לרכוש אותו. סופרים גם פונים אלינו, גם פונים אליהם אפילו באופן ישיר, גם סופרים מצרים, גם סופרים ממדינות אחרות. כלומר, מעניין. זה לא רק פנייה שלנו החוצה, אוקיי. בדרכים המקובלות, ואחר כך חתימה על חוזים באופן שנוח לכל הצדים, אלא הפניות הן גם הפוכות. זאת אומרת, לא אגיד שיש רשימת המתנה, אבל בוא נאמר שעל שולחני מחכים כמה ספרים שצריך לסנן.
אני רוצה לשאול אותך לסיום, אם את יכולה לגלות לנו מה יש בקנה, או שזה לא נהוג? מה עומד לצאת עוד בתחום?
אוקיי, אז כפי שאמרת, בגלל כמובן הרגישות, אז מטבע הדברים לא נאמר באופן מדויק, אבל אני יכולה לומר שעל שולחן כרגע יש ספרים של סופרים מצרים, יותר מאחד, ויש עוד אחרים שאנחנו מדברים.
את הוציא ספר שאומר לך הסופר, אני לא מוכר לך את הזכויות באופן רשמי, אני מעלים עין, תעשי מה שאת רוצה. תעשי את זה?
אנחנו לא נוהגים בצורה כזאת. אני אומר יותר מזה, אנחנו גם הפסדנו ספרים כתוצאה מכך. אני אתן ממש רק דוגמה קטנה, בסמה עבד אל-עזיז, סופרת שחיה במצרים, פעילת זכויות אדם, כתבה ספר ממש ממש מעניין, כתוב היטב ששמו התור, דיסטופיה על מצרים, על האח הגדול, על מדינה נטולת שם, שכמעט על כל דבר צריך אישור של השלטונות, על מדינה שהייתה בה הפיכה שמכונה בספר האירועים המבישים, ונורא רצינו את הספר הזה, אבל בסמה עבד אל-עזיז סירבה, כפי שאמרתי, פעילת זכויות אדם, פסיכיאטרית שעוסקת רבות בעינויים, ואני מניחה שהיא צריכה לבחור את המאבקים שלה, כן. וזה מאבק שהיא ויתרה עליו.
אוקיי, אז אתם ויתרתם על הספר.
כרגע, okay. אבל אנחנו אופטימיים בעתיד.
Okay. בכלל, כל הסערה הזאת היא נותנת איזה גוון אופטימי. יש הרבה עניין משותף בסופו של דבר, ואפשר לצאת אופטימיים.
איך אתה יכול... למה אתה צריך לצאת אופטימי מכל דבר?
ראש השנה, נחלי הרוח, הבנתי. אני עדיין קצת
תודה
שיקור.
אז תודה רבה לטעמי צ'פניק, עורכת הספרות הערבית, המתורגמת שמביאה לנו לא מעט ספרים מעניינים. בהצלחה בהמשך.
תודה לכם.
תודה רבה. טוב, רצינו לדבר עם איתמר אורלב על הספר בנדיט.
כן, אנחנו עוד לא מצליחים להשיג אותו.
עוד לא מצליחים להשיג
אותו. אז בוא נעשה סטטוס.
בדיוק.
אוקיי, נקריא סטטוס של דוב אלפון, האיש שלנו בפריז, שכותב כך. מעטים בתל אביב הרים לכך, אבל ב-2011 עלה ארצה, סופר צרפתי עתיר תשבוחות מרקו קוסקס, אני מקווה שאני אומרת את זה נכון, אשר עזב את צרפת בטריקת דלת בגלל אנטישמיות במיליה הספרותי. הוא גר בפלורנטין וממשיך ליצור בשפת האם שלו צרפתית.
השבוע... זה מדהים.
מדהים.
ידעת את זה?
לא. השבוע התפרסמה רשימת המועמדים לפרס רנודו היוקרתי, וספרו האחרון של קוסקס, חבורה של צרפתים, זה השם של הספר, נכנס בהפתעה גמורה לרשימה. הספר נדחה על ידי כל המולים שנגדם יצא קוסקס 7 שנים קודם לכן, וראה אור בהוצאה עצמית. הוא מופץ רק באמזון. ודווקא בישראל אפשר לקנות אותו בחנויות הצרפתיות, דוגמת ליברירי דופויה. הספר, אשר זכה לביקורות מעללות, מספר את הסיפור הטרגי-קומי של יהודים צרפתים שעולים ארצה להגשים את החלום הציוני, וזה הופך לסיוט. תל אביב לא יוצאת הכי טוב בלשון המעטה, והצרפתים בה עוד פחות. הספר זכה היום לפרסום בלתי צפוי, בגלל קריאה רשמית של איגוד בעלי החנויות העצמאיות, גוף כל יכול בצרפת, להחרים את הספר ולבטל את הכללתו ברשימת המועמדים. יו"ר הוועדה, סופר פטריק בסון, לא נכנע בינתיים ללחץ, ואמר ללפיגרו שעצם העובדה שסופר ברמה הזאת נאלץ לממן את הוצאת ספרו כבר ראויה להענקת פרס. שזה פשוט מקסים.
לא, הסיפור
אוהבת.
הזה מאלף ועד תף, כן.
כל את כל הסיפור כולו.
כל הדבר הזה, כל נקודה ונקודה בתוך
קודם
הדבר
כל,
הזה.
קודם כל, אגב, העניין הזה, שאמר לי גם איתמר אורלב בשיחה מקדימה, אגב, אז אני מתחבר פה, שהחברה האלה של החנויות העצמאיות, מה שנקרא, זה הדבר החזק
נכון.
בצרפת.
כן.
לא הרשתות, יש רשת אחת שהכי מזלזלים בה, פנק, וכאילו זה לא המקום לאנשים חובי ספרות, אז הכוח הוא אצל החברה האלה מהחנויות העצמאיות.
דבר מדהים.
מקסים.
זה דבר מדהים. אני רוצה להגיד עוד לפני כן, שזה נשמע ספר נורא מעניין.
נכון, נא לתרגם.
וזהו, אני תוהה אם יתרגמו אותו, כי אני חיפשתי תרגומים של הסופר הזה, ולא מצאתי, לא ראיתי שתרגמו אותו לעברית, שזה מאוד מעניין. חי פה בן אדם, בינינו, כותב, עלינו, ועל סוגיה מאוד מעניינת.
זה שזה עלינו, זה מה שקנה אותך.
כן.
עליך.
עליי.
תכתוב על יובל.
תראי, המתח, יש מתח. בוא, יש מתח בין הישראלים לאנשים שעשו עלייה מצרפת. יש דבר כזה, הם כאילו אוכלוסייה סגורה בתוך האוכלוסייה הישראלית.
צרפוקאים, עשו על זה סדרה.
וזה נושא נורא מעניין. עכשיו, אנחנו מסתכלים על זה מנקודת המבט הישראלית. מאוד מאוד הייתי שמח לקרוא על נקודת המבט של הצרפתים שעושים לכאן עלייה מצרפת, ומה הם חושבים עלינו.
זה מדהים באמת שחי פה סופר, ושאף אחד לא יודע, וזה שהוא לא מתורגם לעברית, ואנה מכם תרגמו, וגם הסיפור בצרפת. העובדה שנוקמים בו על הטענות שלו לאנטישמיות, והוא בכל זאת מצליח, זה מלהיב, זה נפלא, זה נהדר.
זה ממש מלהיב.
הדבר הכי נהדר, אגב, זה, גם זה שהוא בעצם, בגלל אנטישמיות שם, בא לפה, זה כזה מזכיר לך, אתה אומר, אוקיי, כאילו לכל האנשים כמוך המתקדמים, כן. אני צריכים לזכור פתאום מה זה העולם באמת,
מה זה העולם באמת,
ומה זה המדינה הזאת באמת, אבל הדבר הכי נהדר כאן הוא כמובן הטענה שאיגוד בעלי החנויות העצמאיות הוא הגוף המדהים הזה שיכול בעצם להרשות לעצמו, לדרוש, לא לכלול ספר מסוים ברשימת מועמדים לפרס. תאר לעצמך שהיה מוקם איגוד כזה בישראל, תולעת ספרים בתל אביב, דורשת לא לכלול את הספר הזה וזה בפרס ספיר.
כן, במקרה הטוב היו כולם פורצים באיזה צחוק אכזרי, ואני אוהב את זה שבצרפת הכל יצרי וסוער יותר, או לפחות ככה זה נדמה. אולי פשוט כאילו הדשא של השכן במקרה הזה ירוק יותר, כי אצלנו גם כן יש שערות ספרותיות נהדרות, עיין ערך מה שדיברנו עליו לפני רגע, רסלינג, אבל נדמה שם תמיד שזה עסק גדול יותר, שמעניין את הציבור הרחב.
יש שם יותר מקום, ספרות יותר מעניינת את הציבור הרחב, ספרות נחשבת עוד למשהו שם, אתה יודע, אפילו אצל שרת התרבות הצרפתית בטח,
נכון.
ונחמד מאוד, אבל כנראה שפחות אם אתה יהודי. סליחה, את חייבת. אוקיי, נעבור לדבר הבא.
כן, נעבור לדבר הבא.
אז מה הדבר הבא? יש לנו איתי תמר?
אין לנו עדיין איתי תמר, אז נדבר.
אז נדבר עוד פעם על מי טוג, הנושא החביב עליך.
ודאי.
במסגרת הזאת התפרסמה לאחרונה, לא במסגרת הזאת, התפרסמה לאחרונה בניו יורק טיימס כתבה של ג'ויס מיינרד, שכתבה ב-1998 ממואר בשם את Home in the World, בבית בעולם. שם כתבה את הסיפור על עצמה, הסיפור הביוגרפי שלה. בגיל 18 היא חיה כמה חודשים עם הסופר המפורסם סלינג'ר. הוא היה אז בן 53.
אוי, אוי,
השם
אוי.
ישמור. היא מספרת בכתבה שבעקבות פרסום הספר היא קונתה אז עלוקה, מטרידנית, נימפה, אופורטוניסטית, ושהספר התקבל בגינוי עולמי שכמעט הרס את הקריירה שלה ואת נפשה. אחד המבקרים קינה אותו הספר הגרוע ביותר שאי פעם נכתב.
זה תמיד דבר ש... אתה לא יכול לכתוב דבר כזה.
הגרוע ביותר.
אתה לא יכול לכתוב דבר כזה בביקורת.
לי יש... בביקורת אי אפשר לכתוב. לא. אבל בלב.
בלב אפשר לכתוב.
כי יש כמה ספרים שאני מכנה ככה.
העובדה שיש כמה ספרים כאלה.
נכון, בחור אחד זה קשה, זה קשה. בטח שזה לא יכול להיות שזה הספר שלה. אבל כן, באופן עקרוני, מה שבעצם... מה שקורה כאן זה שלפני 20 שנה, כשהיא כתבה על החוויות הקשות שלה עם סלינג'ר, כילדה בחורה בת 18, נערה, אישה, לא יודעת איך תקרא לזה, בת 18 חוקית, היא עברה לגור איתו, היא באה אליו, כן. אבל הוא היה בן 53, אז זה נתפס לפני 20 שנה, ספר מהסוג הזה כרחילות.
כן.
זה הכל.
וקשה שלא להניח שהעובדה שהיא העירה את הסופר הנערץ הזה באור שלילי כל כך, לא תרמה לפחות לחלק מהיחס הביקורתי הזה שהספר שלה זכה בו. היא מתארת בכתבה שסלינג'ר פנה אליה במכתבים מפתיעים ובשיחות טלפון, אחרי שהתפרסמה כתבה שלה לצד איזה צילום תמים שלה כזה.
יובל, אתה ראית את הצילום? מה זה צילום תמים? למה אתה חייב, למה להוסיף את הדבר הזה? היה צילום שלה, היא בחורה יפה בת 18.
בחורה יפה בת 18.
זה הכל.
אוקיי. בסדר. אז זה מצדיק הכל, כמובן.
לא אמרתי שזה מצדיק הכל, אבל יש איזו אינטראקציה ביחסי גברים-נשים, ועכשיו אל תהפוך אותה לילדה בת 3, שהוא ראה צילום תמים שלה.
תקשיבי,
הוא כתב לה מכתבים, והיא ענתה לו, והתפתח ביניהם רומן מכתבים.
ואז הוא שכנע אותה לוותר על מלגה באוניברסיטת
יל. השטן שכנע אותה לוותר על מלגה.
ולעבור לגור איתו. אחרי 7 חודשים, לפי התיאור שלה, הוא פחות או יותר... גירש
כן,
אותה.
נמאס לו ממנו.
נמאס לו, די. כמה זמן? היא כבר הפכה להיות כמעט ב-19, שזה כנראה הגבול
יו,
שלו.
לא, הצדקנות פשוט קשה, כן.
והיא שתקה במשך 25 שנה, עד שהחליטה לפרסם את הדברים, 20 שנה לפני שתנועת מיטו הפכה לגל של וידועים כאלה נגד גברים חזקים.
בכלל, שפעם היינו קוראים לזה רכילות, והיום אנחנו קוראים לזה וידועים מעצימים, אז בסדר. באותה הזדמנות, אז היא גם מכרה את המכתבים שכתב לסלינג'ר במכירה פומבית, היא חטפה על הראש מאנשי ספרות, אבל עכשיו היא כותבת במסגרת תנועת המיטו, היא ציפתה שמישהו יתקשר, שהסיפור יצוף שוב, שבקשו ממנה סליחה ומחילה. בקיצור, היא כמוך יובל מאמינה שהספר היה מתקבל אחרת לגמרי אם הוא היה מתפרסם היום, אבל היא טוענת שהמגמה הזו לא מעניקה מבט אחר, רטרוספקטיבי, לנשים שעשו את זה לפני שזה היה מותר. היא מספרת שלאחרונה היא קונתה מלכת השיתוף המוגזם, על המידע הרב שהיא מספקת על עצמה בספרים, וזה בעידן שבו החבר שלך, קנאוסגרד.
עכשיו הוא שלי.
הכוכב הבלתי מעורער של הספרות. הספרות העולמית. עדיין שופטים אותה לפי הטקסט ההוא.
טוב, זה באמת מגוחך שכאילו בעידן האוטו-פיקשן מכנים מישהו מלכת השיתוף, אין דבר כזה יותר שיתוף מוגזם, וגם זה...
בוודאי שיש דבר כזה שיתוף מוגזם, רק אתם בדור שלך מאוד נהנים מזה, אבל זה לא אומר שזה לא מוגזם בעיני חלק מאיתנו.
תשמעי, זה גם הגיוני בעיניי.
בוא נגיד ככה, אני לפעמים מרגישה שפולשים לי לפרטיות, כלומר, אתה מספר על החיים שלך, אתה, מישהו, ואני מרגישה ש... אני אינני מעוניינת לשמוע את הפרטים האלה.
אני מסכים איתך.
תניחו לי.
נכון, אבל מצד שני, הגיוני שעדיין יעניין את אנשים בדיוק הפן הזה ביצירה שלה. כי אנחנו רחלנים, ואנחנו מתעניינים במית של הזבל, גם כשמדובר בזבל מלפני 20 שנה, או מלפני 50 שנה אפילו. מה שמדהים זה שבכתבה היא חושפת שהיא לא הייתה היחידה. נשים אחרות כתבו לה שסלינג'ר עשה להן בדיוק את אותו הדבר, וכל זה רק מחזק אצלי את ההשערה שהתנועה הזאת, המיטו למרבה הצער, היא דבר חולף שלא ישפיע בצורה מהותית על יחסי הכוחות, ובעוד 20 שנה את האנשים האלה, את הגברים החזקים שהטרידו מינית היום, יזכרו לחיוב בסך הכל ממש כמי שאנחנו מעריצים את סלינג'ר, למרות שכבר לפני 20 שנה היא כתבה את הדבר הזה.
אוקיי, כרגלך אתה עושה סלט מאוד מאוד מכוער מהכל, סלינג'ר יכול להיחשב לסופר גדול, למרות איך שהוא התנהג בחייו. התנועה הזאת היא לא דבר חולף לעומת זאת. היא משנה והיא כבר שינתה בעצם את האופן שבו אנשים מסתכלים על יחסי גברים ונשים. תסלח לי. ג'ויס מיינארד לא הייתה כותבת היום את מה שכתבה אז, הייתה מוכרזת כגיבורת המיטו, זה נכון, היו נושאים אותה על כפיים. אם כבר זה מראה איך הכל השתנה בפרק זמן מאוד מאוד קצר, איך כבר התנועה הזאת של המיטו עשתה שינוי, ולא זה שהיא לא עושה שינוי, ושהיא תיעלם. היא לא תיעלם, יובל, מצטערת. סליחה, אני מבינה שלכך אתה מקווה.
כגבר פריבילגי.
אתה גבר פריבילגי שמתחפש. היא בסך הכל כתבה את זה כדי שאולי עכשיו ייסו אותה על כפיים, ויזכרו בה. סלינג'ר אולי היה מניאק, אבל להגיד עליו שהוא היה אחד מאותם גברים חזקים שהטרידו מינית, זה פשוט דבר מופרך. הוא לא היה חזק, הוא לא הטריד מינית, לפחות לא לפי הסיפור שלה, הוא פשוט היה מניאק, חסר אחריות. אבל ככה אנחנו היינו בסיקסטיז, תקשיב, זה מה שעשינו.
אנחנו בסיקסטיז.
אנחנו, כן.
טוב, אני מקווה שאת צודקת ושבאמת הכל מושלם עכשיו.
אני צודקת, כי אני תמיד צודקת.
תשמעי, איתמר אורלב על הקו, נכון?
מה אתה אומר?
יופי.
איתמר?
איתמר?
כן, אני כאן.
שלום,
טוב,
איתמר.
טוב, חבל שאין לנו המון זמן, אבל בוא בכל
ננצל
זאת
את הזמן
ננצל את הזמן
בהיטב. נספר מאוד מאוד בקצרה שהספר שלך, בנדיט, ספר ביקורים, הביקורים שלך יצא בהוצאת עם עובד לפני, ב-2015, הוא זכה בפרס ספיר לספרי ביקורים, לשם הגילוי הנאות, מאיה, את היית בוועדת השיפוט שנתת את הפרס.
אחת משישה.
אחת משישה.
שבעה.
עכשיו תורגם הספר לצרפתית, וגם נכלל בגיליון הספרות היוקרתי של למונד, מדובר באחד משני הספרים הלא צרפתים היחידים בגיליון זה. אתה לצד זיידי סמית.
כן.
די מגניב. אתה גם תשתתף באירוע גדול, אירוע מכתבים מישראל, שזה סדרת אירועי ספרות שהתקיימו בשבועיים הראשונים של אוקטובר.
נכון.
ויש לך ספר ילדים שכתבת, שעתיד לראות השנה אור בהוצאת המובד גם כן, ובנדיט גם עומד להיות מתורגם לספרדית, קטלונית, וסינית, שזה השוק הגדול. אני מקווה שהוא יצליח שם. אז,
ואתה חי בברלין עם אשתך ושני הילדים שלך, גם זה צריך להגיד. לא בכל יום קורה שסופר ישראלי מצליח בשפה זרה, ועוד עם ספר הביקורים שלו. הספר הזה יצא בהוצאה גדולה בצרפת, ההוצאה שבה גרוסמן מוציא את הספרים שלו. איך זה התגלגל לשם, להוצאה הזאת?
מה שקרה למעשה זה שאחרי שהספר שלי יצא בארץ, אז להורים שלי יש חבר שהוא סופר, קוראים לו רוברט ליטל. הוא אמר, תשמע, יש איזה סוכן שקוראים לו אנדרו נורנברג, שהוא אחד הסוכנים הכי גדולים באירופה. אין סיכוי שהוא ייקח את הספר שלך, כי הוא לא מוציא ספרים בשפות מוזרות, ובטח לא ספרי ביקורים, אבל בוא ננסה.
כן.
אז ניסינו כמה חודשים, וכל כמה זמן הוא אומר, תשמע, עדיין לא שמעתי מהם, אין סיכוי שהוא ייקח את הספר שלך, אבל בוא נמשיך לנסות. ונורנברג החליט להיות הסוכן שלי. זה בעצם היה הדבר הגדול הראשון. הוא הסוכן של הרפר לי, של אנטוני ביבר, של ג'ונתן ליטל, כל מיני סופרים כאלה. אני הישראלי היחיד שהוא מייצג כרגע. ובעצם דרכו התחילו לחפש הוצאות ספרים ברחבי העולם. הספר תורגם לאנגלית על ידי אשתי, שמעבר לזה שהיא אישה נפלאה, היא גם מתרגמת וחוננת. וזה די נוח לחיות.
כן,
זה נשמע דיל טוב.
וברגע שהוא עבר לאנגלית, אז יכלו לקרוא אותו האורחים ברחבי העולם, ומאז משם זה התחיל לרוץ.
אתה דיברת על זה שהוא היה חבר של אבא שלך וכל הדבר הזה. אבא שלך, בוא נגיד את זה גם, הוא הסופר אורי אורלב, חתן פרס ביאליק, האיש שכתב את האי ברחוב הציפורים, ועוד די הרבה ספרים שהם כבר נכס צאן ברזל. עד כמה זה קשה להיות סופר, להפוך להיות סופר מול אבא שלך, שהוא פיגורה כזאת?
לשמחתי, לא היה פה איזה עניין גדול בסופו של דבר. אני כבר, אני כשהייתי נער, בכלל רציתי להיות חוקר טבע באפריקה, וללמוד זואולוגיה ורפואה, ופתאום, זה סיפור ארוך, שלא נכנס, פתאום התחלתי לכתוב. ואבא שלי פרגן לי מההתחלה, למעשה. הוא זה שקרא את הסיפור הראשון שכתבתי, שישרתי לו בחיל ורעדה בסלון. ושאמא שלי קראה את הסיפור וקראה בייעוד ספרות ולא מקצוע, אז הוא צעק בחזרה, את נשמעת כמו הדודה סטפה. ואז הוא הסתכל עליי במבט אחר מהמבט שלו בדרך כלל, לדעתי זה המבט הסופר שלו.
כן.
הוא אמר לי בשקט, אל תקשיב למה שאומרים לך, תעשה מה שאתה רוצה.
אוי, שנפלא.
וזה בעצם היה, משם זה התחיל.
כי בבנדיט, אתה מתאר מערכת יחסים בין אבא לבן, האבא שתיין, אלים, הבן נוסע לפגוש אותו אחרי נתק של שנים. תספר לנו איך נולד הסיפור הזה. זה לא מהיחסים שלך עם אבא שלך.
זה לא אוטוביוגרף.
לא.
לא, זה לא אוטוביוגרף. אבא שלי הוא לא שתיין ואלים, וגם... אבל יחסים בין אבות לבנים זה יחסים מורכבים מאוד. ובמהלך השנים האמת, אני בזמנו עסקתי כסופר צללים וכתבתי סיפורי חיים, ותמיד ראיתי כמה הקשר הזה בין אבות לבנים ובנים לאבות הוא מין עסק לא פתור. בכל מקרה, מה שקרה זה שלפני משהו כמו 30 שנים פנה לאבא שלי איזה איש קולנוע צעיר, אז קראו לו עמי דרוזט, והוא אמר לו, בוא נכתוב תסריט מספר שלך. ובזמן שהם עבדו על התסריט, אז הם התחילו לספר אחד לשני סיפורים על ילדותם בפולין, כל אחד מהדור שלו.
כן.
ואבא שלי שמע את הסיפורים של עמי ונדלק לחלוטין, ואמר, טוב, אני צריך לכתוב מזה ספר. הוא הקליט אותו וראיין אותו והצף חומרים, ולא כתב את הספר. הוא טוען שהיה לו קשה להתחבר אל הדמות של סטפן, שזה האבא. ו-20 שנה אחרי זה הוא אמר לי יום אחד, בוא תשמע את הקסטות האלה, אולי זה יעניין אותך. והוא הביא לי גם טייפ, כי לא היה לי טייפ לקסטות כבר אז. ושמעתי את הסיפורים ונדלקתי לחלוטין. ובהתחלה ניסיתי לכתוב את זה וזה לא עבד לי כל כך טוב. ליאן אשתי אמרה לי, תשמע, זה בסדר, אבל זה נשמע כמו עוד סיפור חיים שכתבת. וחיכיתי קצת והבנתי שאני צריך לחכות כדי להבין מה אני רוצה לכתוב. ואז הבן שלי נולד הבכור, וכמה חודשים אחרי זה פתאום הבנתי על מה הספר, ואז כתבתי אותו בפחות משנה למעשה, הוא פשוט טס החוצה.
נסעת לפולין בשביל התחקיר? כי אתה מתאר שם את פולין בצורה מאוד מאוד גרפית ומאוד מדויקת, לכאורה, אני לא הייתי בפולין, אז אני, זה, רק, זה נשמע טוב, זה נקרא טוב.
הפעם הראשונה שהייתי בפולין זה היה לפני שנתיים, זאת אומרת שלא, זאת אומרת לא הייתי בפולין.
מדהים.
זה ממש מדהים. אני תמיד נזכר, הנה, השוואה מחמיאה בבולגקוב, שכתב על ירושלים בלי לבקר בה בצורה מאוד מדויקת, זה די מדהים.
תגיד, אתה הופתעת מזה שהספר נכלל בגיליון הספרות של הלמונד, ומההתקבלות של הספר בצרפת?
הספר הזה מפתיע אותי כל פעם מחדש, כלומר, זה התחיל מזה שכתבתי את 60 עמודים הראשונים, ושלחתי אותם ליובל שמעוני, ואחרי שבוע הם הודיעו שהם רוצים את הספר, עוד בכלל לפני שהוא נכתב. והמשיך עם פרס ספיר והביקורות שהוא קיבל והתגובות שאני מקבל והמשיך וממשיך הלאה. כלומר, הספר הזה באמת כל פעם מפתיע אותי מחדש.
בביקורת שכתבו עליך בצרפת, אחת הטענות היה שאתה משתמש בשפה גסה מאוד. זה מאוד הפתיע אותי, כי כשאני קראתי את הספר, אמרתי, זה מאוד ברור למה השפה היא גסה ולמה יש שם כללות.
של האבא.
האבא, בואי נגיד את זה, האבא משתמש בביטוי בני זונות כל הזמן.
וואו, בני זונות, איזה ביטוי קשה.
חצי מהמילים שהוא אומר זה זה.
נכון.
אבל מצד שני, זה מרגיש מאוד אורגני, זה מרגיש מאוד הולם את הדמות. אתה הופתעת שזה פגע להם באיזה נים?
אני הופתעתי, הוא כתב שם שני דברים, אחד על הכללות ואחד על איזה משהו, ניסיון להתחבר לאיזה עניינים מיתולוגיים והמסע לאתיקה וכל מיני כאלה דברים, שראיתי בזה מחמאה, כי אני בהחלט לא חושב במושגים כאלה.
כן.
והאמת היא שאני אחרי זה דיברתי עם העורך שלי בצרפת, ואמרתי, שמה, הם מאוד מקובל בצרפת, בעיקר בביקורות במקומות כאלה, להכניס גם קצת ביקורת.
אי אפשר להיות חיובי מדי, הבנתי.
ובכל זאת לא התנך. אז צריך קצת לבקר.
הבנתי. תגיד, עוד דבר, זה ספר מאוד מאוד אירופאי בעצם. הוא מתרחש ברובו באירופה, בעצם בפולין, והוא מספר את הסיפור של מלחמת העולם השנייה דווקא מנקודת מבט לא יהודית. בעצם מנקודת מבט של האבא שהיה פרטיזן, לא יהודי. זאת אומרת, היה איזה משהו בכך כשכתבת את זה שחשב על ההתקבלות האירופאית, שבעצם כתבת ספר שיש בו משהו מאוד קוסמופוליטי.
לא חשבתי, זה פשוט היה הסיפור שרציתי לספר, והוא היה ברובו בפולין. אני מודה שיש לי משיכה קצת מחוץ לישראליות בכתיבה שלי. כרגע, יכול להיות שדווקא עכשיו שאני נמצא בברלין, תהיה לי פתאום משיכה בעתיד חזרה לכתוב דווקא דברים שקשורים לישראל.
אבל זה מאוד לא אופייני שיהודי יכתוב על השואה דווקא מנקודת המבט של שאינם יהודים.
תראה, אני... מכיוון שאבא שלי הוא אבא שלי עם העבר שלו, שקשור למלחמת העולם השנייה והשואה, אז כל התחום הזה זה תחום שתמיד ריתק אותי, ועכשיו הוא מרתק אותי אפילו יותר מבדרך כלל, והכתיבה שלי כל הזמן בשנים האחרונות הולכת לכיוונים האלה. ומה שמעניין אותי כרגע יותר זה לא הסיפור היהודי שאותו אני מכיר מאז ימי בית ספר. אז הסיפור הפולני הוא מעניין. כרגע עכשיו מאוד, אני מאוד מעסיק אותי, דווקא הסיפור הגרמני של כל המלחמה ותוצאותיה.
וואה, זה היה כבר, אתה נכנס פה ממש לעסק פוליטי לא פשוט.
סדה מוקשים, רגע, אז אתה תכתוב על הדבר הזה, אתה חושב?
מה, על הגרמנים?
כן.
אני כותב על זה עכשיו.
אוקיי. מה, רומן?
כן. אני מקווה.
טוב, שיהיה לך בהצלחה.
כן, וואה, אתה החלטת, טוב, נשבור את כל החוקים.
מה עומד לקרות באירוע המכתבים מישראל שאתה עתיד להשתתף בו, שיהיה בפריז אני מבינה, או ברחבי צרפת?
ברחבי צרפת.
כן.
ברחבי צרפת, אני הוזמנתי להשתתף בערב יחד עם יואב בלום, שהוא סופר, הוא כותב אני חושב בספרי פנטזיה ומדע בדיוני.
נכון, נכון.
ויהיה איזה, ששנינו נדבר כנראה לסופרים צעירים בישראל או משהו כזה, אני לא ממש יודע האמת ידיים.
חבל לבזבז את השיחה לנושא כל כך לא מעניין, אבל בסדר.
אני מניח שיקשו לעוד מקומות. אני גם יודע שבנובמבר מתרחש משהו בארץ שמארגן מחלקת התרבות של השגרירות הצרפתית, שהולכים בתיאטרון הקאמרי להקריא קטעים מבנדיט בעברית ובצרפתית.
אוקיי, יפה, נשמע מעניין.
אבל גם אתה
זוכר
מתי זה.
אבל אתה בא לארץ בשביל זה?
כנראה שלא.
אוקיי. אוקיי, איתמר אורלב, אנחנו מאוד שמחים לעקוב אחרי הקריירה שלך.
מחכים לקרוא על גרמניה.
ומחכים בדיוק לקרוא על הצד הגרמני של המלחמה.
על פולין, עכשיו נקרא על גרמניה.
תודה רבה לך שדיברת איתנו.
תודה רבה.
להתראות.
ביי ביי.
ביי. יובל, אנחנו צריכים לסיים. כן. זה עבר נורא מהר, זה גם ממש. נורא מוזר, כי אנחנו מסיימים, וזהו. נגמר השבוע מבחינתנו.
נכון. כן, אנחנו נתראה שוב.
איכשהו היום הם רביעי ולא ראשון. נכון. אז נזכיר לכולם שהם מוזמנים להוריד את האפליקציה, כאן עוד, שבה יש את כל התוכניות שלנו, ועוד מגוון תכנים מעניינים, ולהיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו. נודה לאירה וקסלר ורועי קנטן. להתראות ביום ראשון.
להתראות.
ביי.